אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק השישי של ההסקט גט רום. אני הוא דוד, יוצר ומארח הפודקאסט. פרק זה הוא החלק השני של שיחתי עם ליאת שדה סעדון וזוהר קרמי, מחברות הספר יחסים פקוחים. הפרויקט נמצא בעיצומו של קמפיין מימון המונים באתר Head Start. מפאת חשיבות הנושא והעניין הרב שפוליאמוריה ובכלל המונוגמיה מעוררים בשיח הציבורי בארץ ובכלל, בחרתי לשוחח עם המחברות. בחלק הראשון הוא פרק מספר 5, סיפרו זוהר וליאת על המפגש ביניהן והסיבות שהביאו אותן לכתוב את הספר. נקודת המוצא שלהן היא השיפוטית, חסרת פניות. כלומר, בעשייה אין אג'נדה מוטה לצד מסוים, אין כוונה לשכנע מי מהמאזינים באשר לבחירה הנכונה, זוגיות מונוגמית או אחרת. גישה ברוכה זו היא שאפשרה למחברות לראיין מגוון רחב של נשים וגברים שבחרו במודלים שונים של זוגיות המונוגמית ולהביא את סיפוריהם בספרן. בסיום החלק הראשון ציינתי שבכוונתי להביא לשיחה את סיפורו של נתי שם מדוי, שסיפורו המלא מובא בספר. בעזרת נתי אנחנו נעמיק בדיון לגבי מערכות יחסים פתוחות. האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. חזרנו אחרי ההפסקה, שלום ליאת.
אהלן.
שלום זוהר.
אהלן.
אני רוצה טיפה להקשות, אוקיי? אתם מביאות סיפורים מאוד מאוד מרתקים, אני זוכר קראתי אחד אחרי השני, וזה רק מהתקצירים שיש באתר.
מהשורה, שכן.
ויש את סיפורו של נתי, כמו שאתם קוראות לו, אני רוצה לצטט איזושהי פסקה ולשאול אתכם משהו. אז ככה, נתי, שם בדוי כמובן, אומר כך, עם כל הספקטרום הרחב הזה, לא הייתה מעולם מישהי, שחשבתי לעזוב את שיילי עבורה. כשלא טוב לנו ביחד, אני חושב, למה להילחם בכל המשברים? למה להתעקש על זה אם זה לא עובד? זה תמיד סביב הסקס. כי היא נמשכת אליי הרבה פחות ממה שאני נמשך אליה. אני נמשך אליה בטירוף. והפתיחה של היחסים אפילו הקצינה את זה. לא פעם, שיילי עצורה לידי בכל מה שקשור למיניות, וכשאני שומע את הסיפורים שלה על גברים אחרים, אני מבין שהרבה פעמים הסקס בינינו היה ממקום מרצה מצידה. והשאלה שלי כזו, דיברנו על תסכול, אנשים חיים בתסכול במערכת מונוגמית, ואז פותחים את הקשר כדי לחוות פחות תסכול. לי נשמע שנתי כאן חי בתסכול מאוד מאוד גדול, גם כשהיחסים פתוחים.
אגב, כן, זה קורה. זאת אומרת, פתיחת יחסים היא לא ערובה לאושר ואושר עד עצם היום הזה, ממש לא. פתיחת יחסים היא בחירה להביא לתוך הקשר דברים נוספים ולהתאמת עם המקומות שהם קשים בתוך קשר, עם המקומות שהם... הסיפור באמת של שיילי ונתי, יש גם את הסיפור של שיילי בתוך הספר, הוא באמת סיפור של שיילי איבדה עניין מיני בתוך מערכת היחסים שלהם, והמחשבה הייתה זה שאם הם יפתחו, החשק המיני שלה יתעורר במקום אחר, עם גבר אחר, ויחזור לתוך מערכת היחסים. בפועל זה לא קרה. ובפועל באמת נוצר פה תסכול ממקום אחר. אבל אני חושבת שמה שנורא אמיץ אצל שיילי ונתי, ובכלל אצל אנשים שפותחים את המערכת יחסים, זה שהם בחרו להתמודד עם הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה היה שם קודם, הוא היה שם, העיבוד עניין של שיילי בתוך, במין, בתוך היחסים שלהם, היה שם. אפשר היה להתעלם ממנו, אפשר היה להמשיך לקיים יחסי מין ממקום מרצה, אפשר היה לבוא ולהגיד, לא, רגע, בואו ננסה משהו אחר, בואו נבדוק אם אנחנו יכולים לעשות משהו שיכול לשנות את מה שקורה בינינו. הם ניסו, זה הצליח, זה לא הצליח, זה לקח אותם למקומות אחרים ממה שהם חשבו, בטח, אנחנו אף פעם לא יודעים, כשאנחנו פותחים את הדלת, אנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה ייכנס או מה נמצא בחוץ, אבל זה אנשים שבחרו לעשות דרך ולבדוק את העניין הזה.
וגם אני רוצה להגיד שהצליח לא הצליח, זה איזשהו שיח בינארי שאנחנו לא עוסקות בו. הספר הוא כמעט לא עוסק בשיח בינארי, משום שאנחנו למעשה עוסקות ברצפים. ואחד הדברים שהמונוגמיה מאפשרת, זה באמת להתבונן על רצפים, גם רצפים של נטיית יחסים. זאת אומרת להגיד, אוקיי, יש אנשים שמונוגמיה יכול להיות שזאת הנטייה שלהם. זה באמת, באמת מאוד מתאים להם. יש אנשים, כנראה רובם, שזה לא מאוד מתאים להם. ואז או שהם משנים את זה, או שהם חיים באופן שלא מתאים להם. אם תסתכל על אחוזי הבגידות בעולם, ועל אחוזי הגירושים, שעל זה דווקא יש סטטיסטיקות ולא מעט, אז די ברור שמונוגמיה זה סיפור שבפרקטיקה הוא לא עובד. אז נשאלת השאלה, אתה יודע, אפשר להשקיע את המאמץ בכל מיני כיוונים, אם אנשים רוצים לעשות דרך, וגם ביחד וגם דרך של התפתחות אישית. בכל אופן, השיח הוא לא בינארי, השיח הוא לא הצלחנו, לא הצלחנו. השיח הוא לא זה הציל אותנו או לא הציל אותנו.
זהו, זהו. אפרופו בינאריות, אני באמת שומע מכן, שאנשים לא יחשבו שברגע שמערכת יחסים נפתחת, אז הם מגיעים ללאלאלנד. והכל נהדר.
בהתחלה הם חושבים שהם בלאלאלנד, לפחות מהסיפורים. יש איזה שלב כזה, ואז כן, ואז הם מבינים.
שהם למעשה מתמודדים עם דברים שהם החביאו בפנים הרבה זמן.
תשמע, ביום שימציאו את הנוסחה לאושר ואושר עד עצם היום הזה, אז אתה יודע, כולנו נעלה על העגלה הזאת. אין נוסחה. אנחנו אנשים. לכל אחד יש צרכים, רצונות, אג'נדות, ציפיות. אנחנו עולם מורכב של צרכים ורצונות. ואנחנו סוללים את דרכנו בתוך העולם הזה של מערכות יחסים. אין נוסחה. לא הפוליאמוריה ולא המונוגמיה.
ועוד מורכבות שיש פה זה באמת הציפייה המונוגמית, או אני אוהבת לקרוא לה הטרומונומטיבית. אחת הציפיות זה למשל שבין שני אנשים לא יהיו פערי ליבידו. זאת כמובן ציפייה מטופשת. משום שלא ייתכן שבין שני אנשים תהיה סימטריה מוחלטת. בליבידו, בתוכניות שלהם לחיים, בכמה ילדים הם רוצים להביא, באיך הם רוצים לגדל את הילדים, כל הדבר הזה צריך להיות סימטרי, זו ציפייה ממש חסרת כל היגיון, וחסרת כל יכולת להשיג אותה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, ליאת הזכירה קר לתסכולים, זה קר עצום לתסכולים, כי מה הסיכוי שאנחנו נמצא מישהו שהוא גם אין לנו איתו פערי ליבידו, לאורך 40, 80, לא יודעת כמה, 60 שנה. זאת אומרת, אולי בהתחלה לא היו פערי ליבידו, אבל החיים לקחו אותנו לכל מיני מקומות.
ליבידו זה הדחף המיני, למי שואל את עצמו עכשיו.
וזה רק משהו אחד שאנחנו צריכים להתאים בו.
כן, חשוב להגיד, אנחנו מדברים פה הרבה על העניין הזה של ליבידו, והצורך, הרצון במערכות מיניות נוספות, אבל לא רק על זה יושב העולם המונוגמי, יש הרבה אנשים שדווקא הסקס ביניהם הוא מעולה, אבל יש שם צרכים אחרים שלא נענים בתוך המערכת, כמו צורך בחברות קרובה. יש בני זוג שמערכת היחסים שלהם לא מושתתת על שיחה קרובה, או על לחלוק, אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, אני בטוחה שהרבה מהמאזינים מכירים את זה, שיש לי את החברה הטובה שאיתה, אני חולק את הכל, גם את הדברים שאני לא מדברת עליהם עם בן הזוג שלי. יש כל מיני צרכים שלא נענים, אבל איכשהו, החברה נותנת לגיטימציה לזה, שאוקיי, אם בעלך לא מדבר איתך, זה בסדר שתדברי עם חברה טובה, ותשפחי את ליבך, זה ושם תהיה לך מערכת יחסים טובה. אבל לא עם בעלך, לא, אוקיי, יש כאלה שגם עם גבר זה עוד מוכנים לקבל את זה, בסדר, אז יש לך ידיד טוב שאיתו את מדברת. אבל אם הצרכים המיניים שלך לא נענים בתוך המערכת הזוגית שלך, זה כבר, לא, זה, אין מצב כזה שאת תמצאי את המענה לצורך הזה במקום אחר. זה אסור, זה לא מקובל.
אוקיי, אז מתוך הדיון שאנחנו דיברנו בעשר דקות האחרונות, אני אשמח לשמוע את הדעה של כל אחת מכן. אתן חושבות שיכולה להיות מערכת יחסים מונוגמית לאורך שנים שהיא מאושרת?
מאושרת באלף?
באלף.
כן, אם בחרו בה.
אם בחרו בה ועובדים בה.
כן.
זה לא בלי עבודה.
כל מערכת יחסים היא עבודה. נכון.
זאת אומרת, יהיו במערכת הזאת אי סיפוק של צרכים מסוימים, וזוהר, את אומרת, אם הם יעבדו על לספק את הצרכים האלה בתוך המונוגמיה, אז היא יכולה להיות מאושרת. אני הבנתי נכון?
לספק או לקבל את זה שהם לא יענו.
אוקיי.
זאת אומרת, זה שיש לא יגרום... צורך, זה לא אומר שהוא חייב להיענות.
זה לא יגרום...
אפשר להכיר בו, לא לקבל עליו מענה.
זה לא יגרום תסכול מאוד גדול בשלב מסוים, שאחרי נגיד 20 שנה, 30 יגידו, לא יכול יותר, בואי נפתח, בואי נמצא פתרון מחוץ.
ברור שכן, אנחנו ראיינו הרבה אנשים שזה בדיוק מה שקרה להם.
ויש גם אנשים שלא, יש גם אנשים שיכולים לחיות עם פשרות בחייהם, או עם מצבים שלא כל הצרכים שלהם נענים, זה בסדר, זה מבנה אישיותי, זאת אומרת, לא כל אחד צריך שיספקו לו את הכל כל הזמן, יש אנשים שדווקא הבחירה בבן זוג אחד, והחיים איתו לאורך שנים, היא הרבה יותר טובה להם ונכונה להם, והם מוכנים לעשות שם את הפשרות, או להבין שהם לא מקבלים הכל, וגם יכול להיות שיש יחידי סגולה, שוואלה מצאו את הסיר והמכסה, כאילו שהם האחד בשביל השני, זה בסדר, אני לא מבטלת את זה, יכול להיות שיש כאלה שזכו בדבר הזה, נהדר.
כן, כבן אדם מונוגמי אני יכול לומר לכם שאני למדתי בחיים שלי שככל שאני חופר בתוך עצמי, מכיל את כל האספקטים שבי, נהיה יותר שלם עם עצמי, אני פחות נזקק לסיפוקים מחוץ לזוגיות שהייתי בה.
זה נכון, אני מאוד מתחברת לזה, וגם בספר רואים הרבה מאוד את העבודה הפנימית שאנשים עושים. אז נכון שהפתיחת יחסים היא איזושהי מאיץ חלקיקים לעבודה פנימית של אנשים, כי פתאום דברים צפים ואי אפשר לא להסתכל עליהם יותר, ואנשים באמת עוברים התפתחות מאוד מאוד מואצת ברמה האישית, דרך עבודה שלהם על הנוכחות שלהם במערכות יחסים בחיים, אבל זה לגמרי נכון, והרבה אנשים המונוגמים יגידו לך, אני הקשר הראשי של עצמי. זאת אומרת, אם יש היררכיה, ההיררכיה זה שאני הקשר הכי חשוב שלי. ומפה אני הולכת למרחב עם כל מי שזה לא יהיה.
מעניין, זאת אומרת, אוקיי. ואז הם בוחרים להיות המונוגמים.
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 או לא. כאילו, לא משנה איזה בחירה הם יעשו, אבל הם... אני חושבת שזה כנראה בכלל, ככל שבן אדם עושה יותר התפתחות אישית ויותר איזה, הוא יותר, יש לו את היכולת לשאת את עצמו בעצמו. הוא לא צריך, הוא לא זקוק, הוא פחות ופחות זקוק או תלוי באחרים בשביל האושר שלו, או בשביל תחושת היציבות הנפשית שלו, או תחושת המסוגלות שלו, או הביטחון הרגשי שלו. זאת אומרת, אם אני סומכת על עצמי ועל היכולת שלי להתנהל עם עצמי בתוך משברים, בתוך קושי, בתוך זה, אני פחות זקוקה לזה שיהיה בן זוג או חבר, או לא חשוב שיענה לי על הצרכים האלה, שיחזיק אותי במקומות האלה. וכן, זה באמת אחד הדברים שאנשים שפותחים את היחסים עוברים, כי בגלל שהכל צף, זוהר אמרה, מאיץ חלקיקים, זה נורא נורא נכון. אתה בבת אחת מביא לשולחן את כל הכאבים, את כל השדים, את כל הפחדים, את כל הדברים הנוראים, ואתה חייב להתמודד איתם. וכשאתה מתמודד איתם, אתה עושה עבודה עצמית. אתה עושה, כן.
נכון. ליאת, את חושבת שיש משותף לפוליאמוריה ולספורט אקסטרים?
אני חושבת, אני לא יודעת כמה יש שם משותף, אבל אני חושבת שבעולם היחסים הפתוחים, בעולם המונוגמיה, יש גם את החלק הזה של חיפוש אחרי ריגושים. ואני חושבת שהוא קיים גם בספורט אקסטרימי. אני לא יודעת להגיד, אני יודעת להגיד על זה רק מהסתכלות מבחוץ, כי אני לא עוסקת בספורט אקסטרימי. אני מאוד סולידית בספורט שאני עושה.
סליחה, את קפצת ממטוס השנה.
בסדר, זה לא ספורט, מאמי. זה פעם אחת ויחידה.
מישהו זרק אותי.
אני שוחה להנעתי בבריכה ועושה פילאטיס, זה הכי אקסטרימי שאני מסוגלת. אבל כן, אני רואה אנשים שהם מאוד עסוקים נורא נורא בריצה, במרתונים, באופניים, שהם הופכים את התחביב הזה למשהו מאוד מאוד מרכזי בחיים שלהם. אני חושבת שחלק מזה, שוב, אני באמת רק מהסתכלות מבחוץ, אני לא מכירה את זה מבפנים, זה נראה כמו איזשהו צורך בריגוש, במשהו שמאוד מאוד יפעיל אותך בצורות יותר אקסטרימיות.
ויכול להיות שאם הם היו פותחים את היחסים, היו להם כעבור כמה שנים פחות כאבי גב ופחות כאבי ברכיים. אני רק אומרת.
זה מעלה את השאלה, מעניין אותי, האם מישהו שהיה, ממה שאתן יודעות אולי, מישהו שהיה המונוגמי, יכול לחזור להיות מונוגמי?
כן, יש לנו סיפור כזה, נכון? יש סיפור כזה בספר, כן, בהחלט.
אפילו בספר יש סיפור כזה, והוא... מייצג רק את עצמו, אבל בהחלט יש...
מעניין, אוקיי. עוד סיבה לקרוא את הספר, עוד סיבה לעשות את זה שהספר בסוף יודפס.
בדיוק.
בפרויקט מימון ההמונים בהדסטארט.
בהחלט.
יחסים פקוחים בהדסטארט.
יחסים פקוחים.
זוהר, כשמסתכלים על הספר בסופו דווקא, האם יש איזושהי מסקנה שאתן מגיעות אליה בספר לגבי המונוגמיות? כן, לא?
לא.
אין מסקנה.
זאת אומרת, המסקנה היא ממש ממש בידיים של הקורא. כי מישהו אחד יכול לקרוא את זה ולהגיד, איפה הייתי כל החיים? מה נסגר איתי? אני עכשיו הולך הביתה לדבר. ואחד אחר יכול לקרוא את אותו, הם יקראו את אותו ספר. והוא יגיד, מה אני צריך את כל הבלגן הזה? מה זה? זה כאב ראש אחד גדול. זה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי למעשה. ומישהו אחר יקרא ויגיד, מעניין. לא מספיק מעניין כדי לעשות עם זה משהו. ומישהו הרביעי, כל אחד יוכל לקחת את המסקנות שלו. ואני חוזרת לתחילת השיחה, האג'נדה שלנו זה לעורר שיח.
כן, כן. אני חושב שהספר...
שיח שמנחיח אלטרנטיבות.
זהו, ואני חושב שהספר ייגע גם ברמה הרגשית, לא רק המנטלית, בכל אחד מהקוראים. איך העבודה על הספר השפיעה על החיים האישיים שלכם, התייחסות בני משפחה, האם בכלל הם השתתפו בגיוס?
אז אני עברתי משהו מטורף עם המשפחה שלי בהקשר הזה של הספר. אני במשך, אנחנו שנתיים וחצי עובדות על הספר, ההורים שלי ידעו שאני כותבת ספר, הם מעולם לא שאלו על מה, ואני מעולם לא אמרתי. וממש לא אמרתי את זה כי הסתרתי את זה, כי חששתי ממה הם יגידו על זה שאני כותבת ספר על יחסים פתוחים. ושנייה לפני שההדסטארט עלה לאוויר, היה ברור לי שאני צריכה לדבר איתם, קודם כל כי רציתי לבקש את התמיכה שלהם בפרויקט, וגם כי לא רציתי שזה יעלה מתוך הפייסבוק שאני מפרסמת את ההדסטארט, רציתי להגיד להם את זה. ומאוד חששתי מהשיחה הזאת. דיברתי בהתחלה עם אמא שלי, היא מאוד ישר אמרה, וואי, זה נשמע נורא מעניין, אני רוצה לקרוא את הספר הזה, אני זה, וישר הלכה ושמה תשורה, רכשה תשורה של, שהיא תופיע בעמוד התודות, הייתה התשורה כזאת, היא כבר עזלה, כי נורא, זה היה לה נורא ככה גאווה, שהיא תהיה בתוך הספר.
איך אבא שלך הגיב להתלהבות שלי
משלך? זהו, ועם אבא שלי דחיתי את השיחה, אמא שלי כמובן דיברה איתו, אבל אני דחיתי את השיחה, כי באמת היה לי קשה, ואז הוא הציל אותי, והוא התקשר בעצמו. והוא אמר לי, הוא פתח את השיחה ככה, הוא אמר, קודם כל, זה שאת כותבת ספר, זה כבר ראוי להערכה ולתמיכה, ואני תומך בספר הזה ובפרויקט, והציע סכום גבוה שהוא רוצה לתמוך בו ב-Headstart, ועכשיו בואי נדבר. ואז הוא התחיל לשאול המון 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 שאלות על יחסים פתוחים, ועל איך זה עובד וזה, וגם אמר את דעתו האישית שהיא, הוא לא מבין למה אנשים עושים את זה, ואיך זה לא פוגע בבתא המשפחתי ובילדים, והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת. שיחה
ואתמול, אני פעם ראשונה, אנחנו פתחנו את היחסים, ואני נכנסתי לדיון בין ליאת לבין אבא שלה, שאני כל כך נהנית לראות את השיח ביניהם.
זהו, השיח הזה היה, בדיוק, השיח הזה התחיל בטלפון ביני לבינו, אבל בתוך הפרויקט אדסטארט, עכשיו אנחנו מעלות כל הזמן פוסטים בפייסבוק. אגב, אני מאוד ממליצה לאנשים לעקוב אחרינו בפייסבוק, כי אני חושבת שמה שאנחנו עושות בתוך הקמפיין, זה לא רק להגיד בואו תתמכו בספר, אלא אנחנו באמת מביאות שם המון תוכן שבעיניי הוא מעניין, אנחנו גם מקבלות על זה פידבק מהאנשים. קוראים שם דברים בתוך הדיונים בפייסבוק, ואבא שלי הוא משתתף פעיל, והוא שואל שאלות, והוא מתייחס לפוסטים, ואני רואה איך הוא עובר עם עצמו, תהליך של שאלה של שאלות, ומבחינתי זה פשוט, זה מרגש ברמות של, זה באמת פתח ערוץ תקשורת חדש, אני בת 45, אבא שלי בן, עוד רגע בן 70, וזה פתח בינינו ערוץ תקשורת שלא היה מעולם, והוא מרגש אותי מאוד, וזה אפרופו מראה ליחסים פתוחים, כשאנשים פותחים את מערכות היחסים שלהם, או מחליטים לחיות בתוך מערכות יחסים פתוחות, הדבר שכולם מדווחים עליו, זה התקשורת שמשתפרת פלאים בינם לבין האנשים שאיתם הם ביחסים.
איזו מתנה קיבלת.
ממש.
ממש מתנה.
ואני אגיד גם על הבן זוג שלי, שגם שם, הבן זוג שלי היה מאוד מוטרד מהספר הזה, הוא אמר לי, אוקיי, זה החלום שלך, תעשי את זה, זה, אני לא בעסק. אני, אני לא אשתף את זה בפייסבוק, אני חושש ממה יגידו בעבודה, שאשתי מתעסקת בנושאים האלה, זה מלחיץ אותי. ואמרתי, בסדר, זאת אומרת, היה בינינו הרבה דיונים סביב זה, אבל בסופו של דבר, שחררתי את הדבר הזה, ואחרי שבוע, שהאדסטארט היה באוויר, הוא החליט לפרסם פוסט בפייסבוק.
שבוע זה שהוא, לקח, זה הכל. וואו.
שבוע, הוא אמר, אני יושב פה שבוע, זה לא קל לי, הספר הזה, אבל יותר קל לי לשבת מהצד ולא לפרגן, ופשוט...
יותר קשה לי.
יותר קשה לי, סליחה. יותר קשה לי לשבת מהצד ולא לפרגן, והוא באמת, הוא הרים לספר, כאילו בזה, וזה פתח... בינו לבין אנשים מהעבודה שלו שיחות מרתקות, שזה כאילו היה הדבר שהוא הכי חשש ממנו, ממה יגידו בעבודה, אז פתאום יש לו שיחות מאוד מאוד מעניינות עם אנשים מהעבודה.
כמו גל כזה שיוצר אדוות ושינויים.
לגמרי, שלא לדבר על זה שיש, זה 5-6 אנשים מהעבודה שלו שתמכו בפרויקט, אז בכלל.
כמה גייסתם עד עכשיו?
גייסנו במצב התקני זוהר, אני לא יודעת, בבוקר היינו על 83%, אנחנו עדיין שם.
אני, הטלפון שלי על מצב טיסה, מאז שהכנו את הרעיון, אז אני לא יודעת, אבל כן, אני חושבת 83%.
זה ממש משתנה מדקה לדקה.
כן, עכשיו זה קצת הזהירו אותנו מהתקופה הזאת, שהיא קצת יותר איטית, זה קצת מוציא לנו את המיץ, אנחנו מרפרשות בטירוף, ודברים לא זזים בקצב שהם זזו בהתחלה, אבל זה מאוד משמח, אנחנו בסך הכל 2.5 שבועות מהרגע שהתחלנו את האדסטארט, ואנחנו על 83%, ואני אגיד מה עוד משמח מאוד בדבר הזה, זה שאנשים תומכים בשמם המלא. ואחד הדברים שאני חששתי ממנו, שיהיו אנשים שיגידו, וואי, הספר הזה מדהים, הוא מעניין או זה, אני לא מעיז להגיד, אני תומך בו בגלוי, ווואלה, זה לא קורה, או יכול להיות שזה קורה, אבל זה קורה בשוליים.
אני אגיד יותר מזה, אחד הדברים, אחד הקשיים שנתקלנו בהם בעבודה על הספר, זה כשנפגשנו עם הוצאות ספרים. ואמרו לנו, תקשיבו, החומרים שלכם מרתקים ולוהטים ומדהימים, אבל אנחנו פוחדים שהספר הזה לא ימכר בחנויות. אנשים לא ייגשו בחנות ויקנו את הספר הזה.
בגלל הבושה.
ובעצם מה שאנחנו רואות עכשיו, זה שאנשים באבוע ניגשים וקונים את הספר הזה, בשם שלהם, הרבה יותר פומבי מבחנות ספרים, כי זה מופיע, השם שלהם מופיע ברשימת התומכים, וזה פשוט מרגש ברמות, כי בעצם אנחנו מקבלות חיבוק עצום מהקהל עוד לפני שהספר יצא לאור. ואמרתי לליאת, אני זוכרת ביום שבהחלט הייתה בו הרבה אכזבה ואיזשהו במפחי נפש באותו יום שנפגשנו עם הוצאות, אמרתי לה, מאמי, הספר הזה לא יבוא לעולם בתנוחה המיסיונרית. יש לו את הדרך שלו. אנחנו רק צינור לאפשר את זה, בואי נאפשר את זה.
במקרה הזה pun intended.
פן אינטנדד לגמרי.
אז אוקיי, אתם רוצות לגייס סכום של?
42,000 שקלים, זה הסכום היעד באדסטארט, אנחנו מאוד רוצות לעבור את סכום היעד.
מה תעשו עם הכסף? למה הוא מיועד?
היעד הראשון הוא כדי להצליח להוציא את הספר בעברית.
פשוט להדפיס אותו.
לא להדפיס אותו, הוא צריך לעבור עוד עריכה. זאת אומרת, כל העבודה שלנו נעשתה, הרעיונות, התמלולים, הכתיבה של הסיפורים, עכשיו צריך שאנשים נוספים ייכנסו לעבוד על הספר הזה, וזה עורכת נועה ברקת, היא הולכת לערוך את הספר, היא גם זאת שערכה את עירות, וצריך לשלם לה על העבודה שלה, כמובן. וכמובן, קריחה והדפסה והפצה וכל מה שספר צריך.
מי הסתם גם יהיה ספר דיגיטלי, אני משלם?
אנחנו נוציא אותו גם בפורמט דיגיטלי.
אז רגע, אבל בפורמט הדיגיטלי זה באמת משהו שאנחנו בשבילו, גם בשבילו רוצות לגייס עוד מעבר לסכום המקורי, שזה מה שליאת התחילה לומר.
כן, שזה הפורמט הדיגיטלי, שזה סכום יחסית קטן, אבל הסכום הגדול המשמעותי הנוסף זה לתרגם את הספר הזה לאנגלית. אז אנחנו מאוד מקוות להגיע ל-100% ושעוד יישאר לנו זמן עד סוף הקמפיין, להצליח לגייס יותר מהסכום שקבענו לעצמנו. כדי לתרגם את הספר לאנגלית צריך פה משהו כמו עוד 20,000 שקל. אם נצליח לגייס אותו זה יהיה נהדר, כי הספר הזה יוכל לצאת גם באנגלית, ושכמובן עוד קוראים ייהנו ממנו ולא רק קוראי העברית.
טוב, זה מאוד מעניין מה שאמרתם. אני רוצה להגיד לכם את ההתרשמות שלי. אנשים מתחברים לאותנטיות שלכם. אתן עוסקות בנושא מאוד מאוד רגיש, אתן מגיעות ממקום שהוא ללא אג'נדה, ואנשים נרתעים מאנשים שמנסים לחנך אותם ולהגיד להם איך לחיות. אני נמצא איתכם, מרגישים את היושרה המקצועית שלכם, את האותנטיות, את התשוקה.
תודה רבה.
ואני באמת מזמין אנשים להיכנס לאתר, כל הפרטים יהיו בשואו נוטס, להיכנס לאתר של הפרויקט, להד סטארט, לתמוך בפרויקט. אני רוצה לאחל לכם, דרך אגב, אפרופו כל השיחה שהייתה לנו היום, שבחלק הבא, אולי אפילו בתרגום, או בספר הבא שתכתבו, אנשים יהיו במצב תודעתי שהם יסכימו להיחשף בשמות שלהם. ואז אנחנו נדע כולנו שעשינו כברת דרך מאוד גדולה להיכנס למיינסטרים, לחיות חיים יותר של חופש ובחירה.
אמן.
זוהר, ליאת, תודה רבה לכם, החכמתם ומאוד מאוד נהניתי.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם מבעד לבלל של מיליונים של פרופילים שנמצאים באינטרנט, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.